אנחנו בפרק ה' בתפארת ישראל. יש מאמר חז"ל בסוף מסכת מכות שנוהגים לומר בבתי כנסת אחרי לימוד תורה. הייתם פעם בשיעור של הרב שמואל אליהו? לא? תסמנו את זה כמטרה, פעם אחת, ללכת לראות את הרב שמואל אליהו, לשמוע אותו. את אבא שלו לא זכיתם. אני פעם אחת הייתי לרב מרדכי אליהו, זה צהל, כדאי ללכת לשמוע את הרב שמואל אליהו, שיעור שיעור ביום שני בערב, תראה בירושלים. תלכו. אז שם אומרים בסוף, אמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה עליהם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ זמן צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. ואז אומרים קדיש, כן? כי יש דעה בחז"ל שלומר קדיש על ישראל, קדיש על ישראל, קדיש של לימוד תורה, צריך להגיד דווקא אחרי לימוד משהו עם פסוקים. אז לכן נהגו לומר את זה, זה גם הופיע בסוף פרקי אבות, בסוף. כשקוראים פרקי אבות בשבת, אתם מכירות את זה? כל ישראל שאתם חיים ביום הבא, לפני, ואחרי זה, אמר רבי חנניה בן הקשיא. אז לא ננסה להבין את המשפט הזה של רבי חנניה בן הקשיא. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. מה זה לזכות את ישראל? מה? לרבות זכויות, זה משהו טוב. לא, לא רצה הקדוש ברוך הוא להעניש. נכון? לזכות. כמו שמזכים אותך באשראי, זה הכי כיף, נכון? זיכוי. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אז מה הוא עשה כדי לזכות אותם? לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. זה משפט הגיוני? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותם, אז שיתן לנו קצת פחות מצוות. כן? 100 מצוות זה נראה לי סכום יפה. 613 מצוות זה כבר, זה הרבה עבודה, הרבה אפשרויות ליפול חס ושלום. כן, אם מבטלים מצוות או עוברים עבירות, רוב המצוות הם לאווים. אפשר לטעות בהרבה דברים. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו 7 מצוות, מי קיבל 7 מצוות? מה רע ב7 מצוות? מצוין, לא? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך נתן להם רק 5 מצוות. זה נשמע יותר טוב. זה יותר ידידותי, יותר סיכויים שנצליח לזכות לשכר מצוות, לעולם הבא, להיות צדיקים. אבל אם רוצה, הוא נותן לנו המון מצוות, אז איזה זכות יש בזה? זה מאוד קשה הרבה מצוות. כן? ודיברנו על זה כבר פעם, שאומנם חז"ל מונים 613 מצוות, אבל תפתחו שולחן ערוך, אתם תספרו שם מאות אלפי פרטי הלכה ופרטי מצוות, כן? אז על זה המהר"ל רוצה לדבר. הוא רוצה לדבר, להסביר לנו, למה הכמות הגדולה הזאת של המצוות, היא זכות גדולה מאוד לישראל. אז בואו נתחיל לקרוא את זה בפנים. המצוות שנתן השם יתברך לישראל. יש לשאול עליהם. האם ריבוי המצוות לטוב להם? כמשמעות פשט הכתוב, שנאמר, ויצוונו השם אלוקינו, לעשות החוקים האלה, המצוות, לטוב לנו כל הימים, צדקה וגאולה. כלומר, המצוות הן לטובתנו. זה פשט הכתוב בדברים. טוב, אבל לא כתוב בפסוק הזה שהריבוי של המצוות זה טוב. זה משהו מסייג. ואם כי יש לומר, שאין הכתוב בפסוק הזה בדברים, מדבר בריבוי המצוות, לא מדבר על הריבוי שהוא טוב, רק אלא מה הפסוק הזה מלמד, שהמצוות הן לטוב אל האדם. למה? שבקיום המצווה זוכה לחיים הנצחיים. מכל מקום, זה שהריבוי הוא לטובתנו, כך מוכח פשט המאמר המפורסם. כן? כולם מכירים את המאמר. אמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. ומעתה, יש לשאול, שואל המהר"ל על דבריו של רבי חנניה בן הקשיא, מה שאמרנו קודם, יש פה חוסר היגיון. יש רצון לזכות את ישראל, להיטיב איתם, לעשות להם טוב, לתת להם זכויות, לעשות אותם זכים. אז למה כל כך הרבה, כל כך הרבה מצוות? עושים ככה, עושים ככה, עושים ככה, עושים ככה. כן? בערב פסח, מישהו, יומיים לפני פסח, מישהו מרגיש שהשם מזכה אותו, כמה דברים צריך לעשות את זה, להכשיר את זה, לנקות את זה. זה המון, 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 המצוות זה מעסיק אותנו הרבה. אז הוא שואל, מתי יש לשאול? כי איך יאמר, רבי חנינה בן הקשיא, שהשם חפץ לזכות את ישראל, לכך הרבה להם מצוות. רצון לזכות וריבוי לא מסתדר יחד. דבר זה נגד השכל, אומר המהר"ל, זה לא הגיוני במבט ראשון. שהיה לו, היה עדיף, היה ראוי, למעט במצוות, שייתן לנו מינימום, הכי קל, כדי שלא יהיה צריך לשמור הרבה מצוות, ואז זה היה מזכה אותנו, זה היה מקרב אותנו לזכות, מקרב אותנו להיות צדיקים. אז היה זוכה לעולם הבא על ידי מיעוט מצוות. ממה, לעומת מה שהוא עושה בפועל, שהוא מוסיף להם מצוות, הרבה מצוות, שאז אי אפשר לזכות כל כך לעולם הבא. באמת, הרבה 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 מצוות עשה, עם המון 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 פרטים. הרבה 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 מצוות לא תעשה. זה שאדם מסתכל על כל המצוות ואומר, רגע, אני והעולם הבא, אני ולהיות אדם ישר וצדיק וזה, זה חתיכת משימה. כן? הקדוש ברוך הוא כנראה לא כל כך רוצה לאפשר לנו את זה. מאוד אור, גנדת זה לא לכולם, עולם הבא זה לא לכולם, נקחו כל המשימות האלה, נראה אתכם. אבל רבי חנניה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו, הוא רוצה שנקיים את המצוות, שנזכה לשכר של המצוות, שהמצוות ישפיעו לאישיות שלנו, ירוממו את כל החיים שלנו, הוא רוצה בזה, אז למה להרבות? למה להרבות? מה אתם אומרות? מה טוב בריבוי המצוות? זה לא מבחן. מה פירוש הרבה אפשרויות? זאת אומרת, כן, פום צער האגר, ככל שאני מתאמץ יותר, אז יש יותר השכר. יפה מה. יפה. יש עוד תשובות? יפה, יפה מאוד, תשובה יפה, שבעצם התורה מקיפה את כל צעדי החיים. כלומר, גם העולם הרוחני, העולם החברתי, הכלכלי, המשפחתי, התורה היא פוגשת אותנו בכל... יפה, תשובה יפה מאוד. יש עוד דברים?
אולי זה כאילו מקום לכל בן אדם, שהוא מרגיש
שהתורה שם שלו. כאילו, אם הייתי, כן, מצטמצמת רק לממש חלק קטן, ורק זה היה המצוות, ואם ממש ממש קשה לי, בחלק הזה, אז הייתי מרגישה שהתורה היא לא שלי. וכשיש כל שהוא מחווה, וזה נותן לו את הקשר לכל שאר המצוות. יפה מאוד.
אני
לא
הצלחתי להבין כמו שהמהר"ל אומר, כי ברור שאם נעשה מצוות, אז נתקר
לקדוש ברוך הוא
ככה,
נתרובדים
אותו, אז יהיה
עושה
קשר. אם אנחנו
לא
עושים מצוות, אנחנו לא עושים שום דבר פרקטי בחיים שלנו.
לא, נעשה קצת, נעשה קצת.
אבל קצת זה, כאילו זה עלייה, זה לא באמת.
אבל לכאורה יש משהו בריבוי ובדרוקים ובהפקטים שגם גם יכול להיות מסובך.
אתם כולכם בכיוון של הרמב״ם. כולם בכיוון של הרמב״ם, אבל המהר"ל הולך להפתיע אותנו. כהרגלו. קודם כל הוא מביא דברי הרמב״ם. הרמב״ם היה חי 300 שנה לפני המהר"ל בערך. הנשר הגדול, דור הראשון של הראשונים, יחד עם הריף, עם רש"י. כן? אין, גם על הרמב״ם אומרים לו קם כמשה, וגם כי הרמב״ם באמת היה ענק וגדול. אבל פה המהר"ל חולק עליו. למה המהר"ל יכול לחלוק עליו? יש כלל שכל מישהו בתוך דור הראשונים, דור הראשונים זה מהרמב״ם עד בערך 300, עד בית יוסף. זה לפני בערך 850 שנה עד לפני 520 שנה. שזה רבי יוסף קארו בצפת, שהוא בעצם הקו האווירי, קו הדמיוני, בין הראשונים, כן? רש"י, רמב״ן, אבן עזרא, לבין האחרונים. בסדר? יש לנו כבר למעלה מ-500 שנה של אחרונים, מה שנקרא, והיו 300 שנה של ראשונים. בסדר? מה שתפתחו את חומש מקראות גדולות, זה הכל ראשונים שם. חוץ מאור החיים הקדוש והמלבים, שהם הרבה יותר, הם שייכים לדורות האחרונים. המהר"ל, הוא חפף עם הבית יוסף. הוא היה כזה ראשון אחרון. ככה מסבירים גדולי ישראל, שהמהר"ל לפעמים הוא חולק על הראשונים, אבל הוא עושה את זה הרבה פעמים בענווה מאוד 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 גדולה. יש ספר שנקרא ספר גבורות השם, שם המהר"ל במשך 3 עמודים מסביר בלמדנות גמרא במסכת פסחים. ממש עושה שם סוגיה מאוד מאוד סבוכה ומעמיד את כל השיטה שלו, ובסוף הוא מסכם ואומר, כיוון שרש"י ותוספות לא אמרו ככה, אני חוזר בי מכל מה שאני אומר. עכשיו הוא הדפיס את זה, הוא הדפיס ואמר אני חוזר בי, הוא היה יכול פשוט לא להדפיס את זה, לא רוצה ללמד אותנו משהו. מה זה היחס לראשונים? כי אם הראשונים הם כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם הראשונים הם כבני אדם, רש"י, רמב"ן, מה קרה, גם אני כמה הם בזה, אז אנחנו לא בני אדם, אנחנו הרבה פחות מזה, חז"ל אומרים, חמורים. אז אנחנו בזהירות כמובן, אבל המהר"ל הוא פה, הוא חולק על הרמב"ם. בואו קודם כל נראה מה הרמב"ם אומר, נראה מה אתם אומרות על הרמב"ם. באמת הרמב"ם מאוד מחודש. הרמב"ם זה על פירש מסכת מכות. כלומר, זה רמב"ם פירוש המשניות על אותו מאמר של רבי חנניה בן עקשיא. כן? מה טוב, מה הזכות בכמות הגדולה הזאת של המצוות? מה היתרון בכמות הגדולה? הוא אומר ככה, זה לשונו. מעיקרי האמונה, אני בעמודה האמצעית למעלה, מעיקרי האמונה בתורה, כי כשיקיים אדם מצווה אחת מן תרי"ג מצוות כראוי וכהוגן, כלומר עם כל פרטי ההלכה, ולא שיתף עם כוונתה מכוונות העולם, הוא לא עשה את זה בשביל כבוד, לא בשביל כסף, לא בשביל מעמד, הוא לא שיתף שם שום כוונה פסולה, אלא שיעשה אותה מאהבה, מאהבת השם, כמו שבארתי לך, מצווה אחת, הנה זכה לחיי עולם. אומר הרמב״ם, תעשו מצווה אחת כמו שצריך, מצווה כתקנה, כל ההלכות, עם כוונות טהורות, אדם זוכה לחיי עולם. ועל זה אמר רבי חנניה, הנה הוא אומר, וזה בדיוק כוונת רבי חנניה בגמרא, כי המצוות, ביותם, כלומר מתוך זה שהם הרבה, ויש מבחר עצום, אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו לפחות אחת מהנה על מתכונתה ועל שלמותה. יש כל כך הרבה מצוות, לא יכול להיות שאדם עובר את ה-120 שנה בעולם הזה ולא יעשה מצווה אחת, מה שנקרא, עד הסוף, כמו שצריך. ובעשיית אותה המצווה תחיה נפשו, כן, הוא זוכה לחיי עולם, באותו מעשה. בואו נמשיך עוד קצת. וממה שיורה על עיקר זה, כלומר, ראיה להוכיח את העיקרון הזה שהרמב״ם קבע פה, מה ששאל רבי חנינה בן טרדיון, מה אני לחיי העולם הבא? והשיב ומשיב כלום מעשה בעל ידך, כלומר עשית מצווה כעוגן, השיב לו כי הזדמנה מצווה צדקה לשלמות זכה בחיי העולם הבא, עד כאן השונו, את הראיה הזאת על רבי חנינה בן טרדיון עוד נעריך עליה. אבל קודם כל הרמב״ם אומר דבר כזה, הוא אומר, אם רבי חנניה אומר שריבוי המצוות הוא לטובתנו, הרי המהר"ל אומר, לפי השכל היה עדיף לתת לנו קצת פחות, כן? היו נותנים לנו 40 מצוות. אתה יכול לשבת, לעשות חשבון נפש בערב יום כיפור, וואלה, שנה, עשינו את זה. חלק מהם זה מצוות לא תעשה, מצוות תעשה. בר השגה, 613 מצוות עם כל הפרטים שלהם וכל הזה, זה מאוד מאוד סבוך. זה אומר הרמב״ם נכון. באמת, לפי השכל זה סבוך, אבל יש איזה עיקרון, יש איזה עיקר בתורה, איזה כלל בתורה, שאם תיקח מצווה אחת, תעשה אותה בהידור, קודם כל בדקדקנות בהלכה, בהידור גדול, בכוונה טהורה, זה מצווה לשמה, לא כדי שיראו, שיגידו, תראו אותו, תראו זה, זה מה שנקרא, בלי שום כוונות פסולות, על ידי המצווה הזאת, אפשר לזכות לעולם. ולכן, אז מה טוב בזה שיש הרבה מצוות? אז כמו שאת אמר, שאם יש הרבה מצוות, וואו, זה מבחר אדיר, ואני צריך לקחת רק אחד ולעשות אותו עד הסוף, וזהו, יש לי כרטיס כניסה לגן עדן, לעולם הבא וכו'. זה מה שהרמב״ם אומר. משהו, מה זה מעורר אצלכם הרמב״ם הזה? מה? מה? בינוניות. למה? הוא עושה מצווה אחת.
כאילו, אבל יכול לגרום לך שאם אתה מצליח במצווה אחת, אז כאילו, אז זהו, צריך להישאר כזה במקום, ואז שבסדר, אני זכיתי כבר הרבה
אחר, זה מה שהרמב״ם אומר, זה נשמע הגיוני שיהיה דבר כזה? שמה? רגע, אבל שדנים אדם ביום כיפור. אפשר להגיע ליום כיפור עם מצווה אחת, כמו שצריך עד הסוף? זה נפלא להגיע ככה. זה מספיק. למה, איפה זה כתוב? למה, מה אתם?
אני אומר שאנחנו יכולים
לבחור
מה
לעשות,
אבל
אתה אומר,
זה
כל פרטים.
לא,
אם
אני
עושה
את זה, אני לא עושה
את
זה, לא בא לי,
זה באמת קושייה, כי אנחנו מחויבים בכל המצוות. אבל גם חז"ל אומרים, מסכת יומא, שאדם צריך לראות את עצמו חציו זכאי, חציו חייב. כן? הנה, ראש השנה, שלושה ספרים נפתחים, מסכת ראש השנה. שלושה ספרים נפתחים, ספרן של צדיקים, ספרן של רשעים, ספרן של בינוניים. מה זה ספרן של צדיקים? רוב זכויות. מה זה ספרן של רשעים? רוב עוונות. מה זה בינוניים? מחצה למחצה. כלומר, אדם נידון לפי רובו. זה הכלל בחז"ל. אם אדם הוא רוב זכויות, כן, עדיף להיות הרבה זכויות, לא 51%, אבל אם אדם הוא רוב זכויות, הוא נידון לחף זכות. אם הוא דם, הוא רוב עוונות, הוא נידון חס ושלום לחף חובה. בא הרמב״ם אומר, כאילו הוא מתעלם מהכלל הזה במסכת ראש השנה, ככה המהר"ל עוד מעט יעיר לנו, הוא אומר, לא, מספיק מצווה אחת. מה זה מצווה אחת? אם אדם עשה מצווה אחת, מה שנמצא עד הסוף, הוא לא עשה אף מצווה אחרת, מה קרה אם הוא גם עבר עבירות אחרות? לא, העיקר הוא עשה מצווה אחת עד הסוף, זה טוב. זה לא הגיוני, יש פה איזו סתירה בין הרמב״ם ובין הגמרא בראש השנה, שאומרים שאדם נידון לפי רובו. צריך רוב זכויות כדי להגיע לעולם הבא. כן? זה ספרם של צדיקים, שרובו זכויות מעל מחצית. כן? בשכלול של כל המצוות עשה שלו והאיסורים שהוא נזהר מהם, זה שיותר מחציו זכאי. ככה אדם יצא זכאי. מה שאומר הרמב״ם זה בעצם זה חידוש מאוד גדול. הוא אומר, לא, לא, לא משנה הרוב. יש לך מצווה אחת שאתה עושה אותה עד הסוף, יש לך עולם הבא. זה חידוש. זה חידוש. זה חידוש שהמהר"ל לא מקבל. כן? אבל הרמב״ם ככה כותב. הרמב״ם ככה כותב. כן.
איך אתה נותן
מוטיבציה לשמוע את דברי הרמב״ם? הרמב״ם אומר, מה, נראה לכם יש הרבה מצוות? אל תדאגו. בסך הכל צריך אחד. מצווה אחת, אבל עד הסוף, ותראו איזה מבחר אדיר. הריבוי הזה הוא זכות גדולה מאוד. כי זה, יש לי מבחר אדיר, כל אחד רק צריך לבחור אחד. כן, הוא מצוות, לא יודע, שילוח הקן. זהו, הוא כל היום מחפש לשלח, לא יודע. כן, לוקח מצווה אחת, עושה אותה עד הסוף, וזהו. ככה יוצא בין השורות ברמב״ם, זה מה שקשה למהר"ל. כן? כי אדם נידון לפי רובו. מה? אפשר להבין ככה ברמב״ם. המהר"ל הולך להקשות את זה. אומר, רגע, יוצא מהרמב״ם כאילו התורה זה המלצות. 613 המלצות. רק אחד, שמה, משלוח מנות, עד הסוף תעשה. לא, זה מצד רבנה. לא יודע, מצווה דאורייתא, תעשה את זה עד, לא יודע, לשבת בסוכה. עשה את זה עד הסוף, וכל שאר השנה, זאת אומרת, מה שאתה רוצה, וזה אתה, יש לך עולם הבא. יש פה הרבה קושיות על הרמב״ם, כן.
אבל זה מצד, לא נפרד מתוך מה שאתה נתן על דאורייתא. אם אני עושה את זה רק
כי
עכשיו,
יופי,
זה ייתן לי
ביבה תעודה בעולם
הבא,
כי אני עכשיו מצווה
אחת עד הסוף,
שאר הזמן
אני יכולה להיות כאילו זה
ושבן אדם,
אבל
העיקר
שזה
מצווה. יפה. אז את בעצם אומרת, הכל נשמע פה איזה חשבונאות של כדאיות. צודק? המהר"ל, אבל ייקח אותנו למקום אחר. פה זה הכל חשבונות של כמות. אם יש הרבה, אז אני יכול לכתוב הרבה. לא, הרמב"ם אומר, יש הרבה, אבל רק צריך לעשות אחד. זה חשבוניות חשבנות כמותית. המהר"ל אבל רוצה לקחת לנו לריבוי הזה, זה לא עניין כמותי. זה ודאי כמות, אבל יש לה משמעות איכותית. נגיע למהר"ל בעזרת השם. כן. אז זהו, אז המהר"ל מסביר את המאמר חז"ל הזה לא רק פה בספר תפארת ישראל, הוא מסביר את זה בסוף הפירוש שלו על פרקי אבות, ששם כתוב רבי חנניה בן עקשיא, ושם הוא אומר, אולי הרמב״ם אמר את זה, בפשט הרמב״ם, בפירוש המשניות ככה אומר, ולא, וזה ככה נשאר קשה. אבל המהר"ל אומר שאולי הרמב״ם אמר את זה כדי לקרב אנשים לתורה ומצוות. מה, אתה עושה מצווה אחת, זה כבר אתה שאכלה לרבה וזה. והוא לא התכוון באמת שמספיק מצווה אחת. אבל ככה המהר"ל רוצה ליישב את הרמב״ם, הרמב״ם לא חש ליישב את דבריו. הוא אמר זה ככה וזה. חשוב לומר שזה פירוש שלו על המשניות, ולא ספר יד החזקה. כלומר, זה לא הלכות הפסוקות של הרמב״ם, אלא זה הפירוש שלו על המשנה. בסדר? יש הרבה דברים סתומים במשנה, ברמב״ם. זה הראשון שיש עליו הכי הכי הרבה מפרשים. הכי הרבה נושא קולים. תמיד צוחקים שבתחיית המתים ירוצו למשה רבנו לשאול אותו את כל השאלות שנשארו ספקות, או ילכו לרמב״ם לשאול אותו מה הוא התכוון. כי הרמב״ם יש לו המון המון, יש לו לשון כל כך... כל כך עשירה, כל כך מדויקת, שאפשר להבין את זה בהמון פנים שונות. בסדר? כן.
למה זה יכול להיות לעשות את זה? יכול לקיים כל חודש מצווה אחת, שאתה עליה תפריך, עליה כאילו, לא משנה מה אתה מחכים.
זה תמיד טוב. יש גם הדרכות של חז"ל, שאדם ייקח איזה שיהיה איזה מצווה אחת שהוא ממש חזק עליה. אבל מהרמב״ם יוצא שזה מספיק, ולא צריך שזה עושה את המצווה. אולי אפילו אפשר לחתור. העיקר שיש מצווה אחת שאתה עושה עד הסוף. כן, זה הקושי מדברי הרמב״ם. עכשיו, גם הרמב״ם מביא ראייה מסיפור עם רבי חנינא בן תרדיון. כן? בואו נמשיך כסדר. אנחנו באמצע העמודה האמצעית. ותימא על זה, אומר המהר"ל, קשה לו על דברי הרמב״ם. איך יסבלו דבריו, עד דאמרינא בגמרא דראש השנה, איך הדברים של הרמב״ם מסתדרים עם גמרא מפורשת בראש השנה? בעדיה, במפורש, כתוב שם, דאליבא דכולי עלמא, כלומר, לפי כל הדעות, ברוב עבירות ליום הדין נידון בגיהנום. אם יש לאדם רוב עבירות, הוא נידון לכף חובה. כן? והאת המייכי לעולם הבא, דאה כמר, צדיקים גמורים, נכתבים חיי עולם וכולי, ואיך יסתוק גמרא. כלומר, המהר"ל מקשה לרמב"ם מהגמרא בראש השנה שהסברנו קודם, שהאדם בעצם נידון לפי רובו. כן? זה הכל הזמן החשבון הכמותי. עוד מעט אנחנו, בעזרת השם, אמרה לקחת אותנו לאיזה מבט אחר קצת. אבל קודם, המהר"ל הולך להביא את הגמרא שרבי חנניה בן תרדיון, שהרמב״ם הביא בתור ראייה. כי הרמב״ם רצה להוכיח שמספיק מצווה אחת. הוא אומר, הנה, תסתכלו, יש סיפור בגמרא בעבודה זרה. רבי יוסי בן קיסמא, שהיה מגדולי ישראל, היה כבר לקראת פטירתו, ובא אליו תלמידו, רבי חנינא בן תרדיון. רבי חנינא בן תרדיון, אני חושב שהוא מעשרה הוגי המלכות. והוא בא לרבו, רבי יוסי בן קיסמא, ומה הוא שואל את הרב שלו? מה אני לחיי העולם הבא? זה צריך להיות קשר בין רב לתלמיד שאתה יכול לבוא, כנראה גם הרב צריך להיות איזה משהו מיוחד, בעל רוח הקודש או משהו, בא אומר, מה המצב שלי ביחס לעולם הבא? תראו לכם, כל אחד יכול ללכת לרב שלו, לרבנית שלו, תן לי פה כמו דיאגנוזה. אתה תשפר את זה ואתה פתוח. אז רבי חנינא בן תרדיון שואל את רבי יוסי בן קיסמא, מה אני אחראי לעולם הבא? אז רבי יוסי בן קיסמא אומר לו, ספר לי איזה מעשה שבא לידך, ספר לי קצת על איזה משהו שקרה לך. איזה סיפור, לא כי הסיפור הזה, דרך הסיפור אני קצת יוכל יותר לתהות על המדרגה שלך, להכיר את המדרגה שלך, כן? אז אני קורא את זה בפנים. ועד רבי חנינא בן תרדיון, אחי איתה אתה, כך כתוב בעבודה זרה. כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, אמר לו רבי חנינא בן תרדיון, מה אני לעולם הבא? מה המצב שלי? אמר לו, כלום מעשה בא לידך? תספר לי איזה מעשה משמעותי שהיה אצלך. אמר לו, מאות של פורים, הערב זה פורים קטן, והתחלפו לי במאות של צדקה, וחילקתים לעני. מה זאת אומרת? יש לו שתי ארנקים, שתי סקיות, אחד עם מעות של פורים. מה זה מעות של פורים? המפרשים מסבירים שזה כסף שהוא הפריש בשביל סעודת פורים. זה לא, אין דבר כזה, זה לא מעות של פורים, זה לא כמו מעות חיטים או מעות עניים, זה לא איזה שם של איזה, זה כסף שהוא שם בשביל לקנות את האוכל של פורים, מעות של פורים, והיה לו עוד ארנק עם מעות של צדקה. כסף שהוא הפריש לצדקה, או כסף שנתנו לו לתת את הצדקה, שתי ארנקים. אחד בשביל האוכל של פורים, ואחד בשביל לתת לעניים. מה קרה? נתחלפו לי, בלבלו. אז כבר לא התבלבלתי, לקחתי את הכסף של פורים, וחשבתי שזה הכסף של הצדקה. אז נתתי אותו לעניים. מי הפסיד פה? הוא הפסיד עצמו, זה הכסף שהוא שם בשביל סעודת פורים, זה צריך למצוא כסף אחר. הוא נתן את זה לצדקה. נתחלפו לי במאות של צדקה, וחילתים לעניים. והפרשים שם מסבירים רגע, אם יש לו כסף של פורים וכסף של צדקה, הוא נתן את הכסף של פורים לעניים, בטעות, אז הוא יכול לקחת את הכסף של צדקה לפורים, זה הכל כסף שלו. לא? הוא נתן הכל לצדקה. בסדר? יש שם פירושים שונים, הוא היה גבאי צדקה וזה לא היה כסף שלו, או שזה צדקה שהוא הפריש, אבל בסופו של דבר היה כסף שהיה מיועד לפורים, הוא נתן אותו לעניים, וככה קרה. בסדר, זה התבלבל, ויצא שהוא בעצם יצא שהוא נתן יותר צדקה. זה מה שיצא פה, הוא ידר במצוות צדקה. מה אמר לו רבי יוסי? אמר לו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי, אם גורלך יהיה גורלי עד כאן. הלוואי שיהיה לי חלק בגורל בעולם הבא כמו שלך יש. עכשיו, בסך הכל מה קרה? זה מעשה, איך אפשר... אז פה הרמב"ם מוכיח, הנה תראו, ככה הרמב"ם מוכיח, תראו מעשה אחד שרבי חנינא עשה והוא זכה לו, עולם הבא, כי רוסי בן אלקיסמה אומר לו, הלוואי שיהיה לי את החלק בגן עדן כמו שלך יש. מפה מוכיח הרמב"ם שמספיק, מספיקה מצווה אחת. אומר המהר"ל, לא ככה צריך ללמוד גמרא בעבודה זרה. רבי חנינא בן טרדון ודאי שהוא קיים את כל המצוות. והמעשה הזה הוא לא רק לימד על המעשה הספציפי, הוא לימד על כל האישיות שלו, כל הגובה של האישיות שלו, כל המדרגה שלו. כן? הוא מסביר. ונראה, לא שבשביל מצווה זאת יזכה לעולם הבא, לא בזכות מצווה אחת, לא, זה המהר"ל לא מקבל את דברי הרב, אלא רק שראה בקיום מצווה אחת כתקנה מאוד שהיה מחמיר בה. כמו שכתב הרמב"ם ז"ל בעצמו, שמזה המעשה ראה שקיים מצווה אחת כתקנה, מזה היה יודע שהוא צדיק גמור בקיום כל המצוות. הוא בן עולם הבא. שרבי יוסי רואה שרבי חנינא מקפיד במצווה אחת כל כך מהדר בה, אומר, יש לך חלק לעולם הבא. כי דרך המצווה הזאת אני רואה שאתה בעצם מהדר בכל המצוות. כי אם הידרת ככה, לא היית צריך להדר. נתת כסף שלא היית צריך לתת, ונתת הכל, נתת העניים. אז אני לומד מזה על כללות אישיותך. על כל המעשים שלך. ברור שאתה מדגדג בכל המצוות, והלוואי שחלקי יהיה כמו חלקך בעולם הבא. ככה המהר"ל מסביר את הגמרא הזאת בעבודה זרה. בסדר? עכשיו, הערתי כמה פעמים שהקושייה של המהר"ל, הזה שיש המון מצוות, ועדיף היה לתת פחות מצוות, וגם הרמב״ם עם מספיק אחד, או הקושייה על הרמב״ם צריך חצי, כל הביטויים האלה של החשבון הכמותי, שסופרים מצוות, סופרים נקודות, כמו איזה לוח נקודות, כן? אפשר להבין את הקושייה של המהר"ל ככה. אתה רוצה להיכנס לעולם הבא, אין בעיה. יש פה כרטיסייה, אתה צריך לעשות בה 20 מטלות, 20 חורים, ולקנות כרטיס כניסה לעולם הבא. מקשה המהר"ל, למה כרטיס כניסה לעולם הבא עולה לי כל כך הרבה מצוות? עדיף שהשם ייתן לי כרטיס כניסה, בפחות מצוות, יהיה לי יותר קל. אז זה הכל מין סברות כמותיות. הרבה מצוות, עדיף פחות מצוות, כן. אם אדם היה יודע ש... כדי להיות בריא, מספיק לעשות 7 דקות התעמלות ביום, ולא שעה התעמלות ביום, הרבה יותר נוח. מה היה, להיות בריא? אז בוא, תן לי את הבשר, למה צריך לי שעה עד שאני עושה כושר? 7 דקות, מספיק, לא? עדיף פחות מאמץ. כמה צריך להתאמץ, עושה פחות מאמץ, ועם אותה תוצאה, מגיע לעולם הבא, עם פחות מאמץ. זה שאלות כמותיות. אבל המהר"ל, הוא מסביר את זה אחרת. הוא אומר דבר כזה. עוד לפני השאלה המעשית, הפרקטית, שהמון מצוות, והמון איסורים, ואין אחי יעמוד בזה, זה באמת זכות בשבילנו, כל כך הרבה מעשים, נכון? אם אני אצליח לקיים את כל המצוות ולהיזהר בכל האיסורים, ודאי זו זכות גדולה מאוד, אבל צד שני, יכול להיות שאני לא אצליח לקיים את המצוות, יכול להיות שאני לא אצליח לשמור את האיסורים, אז יש פה ספק שקול. ריבוי המצוות יכול להיות ממש לטובתי, הוא יכול ממש לפגוע בי, אם אני לא אעמוד במשימה. אז לא ברור לי שהריבוי המצוות הוא לזכות. אז אומר המהר"ל, תשתחררו מהכמותיות. תשתחררו מהכמותיות. ראינו בפרק א', נזכיר בקצרה, שהקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה, והוא הולך לישמעאל, והוא הולך לעשיו, הוא אומר להם, אתם רוצים את התורה? זה משהו מכתיב בי, כתוב בה לא תרצח, לא, אנחנו לא רוצים את התורה. הולך, אתם רוצים את התורה? מה כתוב בה? לא תגנוב, אנחנו לא רוצים את התורה. בא לעם ישראל, כל מה שדיבר השם נעשה ונשמע. עם ישראל מקבלים את התורה. המהר"ל הסביר שמה, שזה שעם ישראל אומרים נעשה ונשמע, זה אומר שהתורה היא מתאימה להם. היא חרוטה כאילו הליבה. שהם עושים את התורה, הם בעצם עושים מה שהם רוצים. זה הרצון העמוק שלהם. ומשמעות הדבר, שהשם מצווה אותנו בתורה, הוא לא מצווה אותנו ברשימת מעשים שהם חיצוניים לאישיות שלנו. תעשו ככה, לא תעשו ככה, תעשו ככה, לא תעשו ככה, כמו שדיברנו בעבר על חוקי התעבורה. חוקי התעבורה, לא לעבור על פס לבן ולא לנסוע בשוליים, זה לא זה משהו שהוא חרוט על ליבנו, זה לא העצמות שלנו, זה לא המהות שלנו. זה כללים כדי שלא יהיו תאונות דרכים, כן? אבל למעלה מחוקי התעבורה יש חוקי הבריאות. חוקי הבריאות, הרופאים אומרים לנו, תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, תיקחו את זה, אל תיקחו את זה. זה כבר משהו, זה לא רק לרצות את שומרי החוק, זה כבר קשור לגוף שלי. אם אני שומר על חוקי התעבורה, הייתי אזרח נאמן ולא היה תאונה. אם אני שומר על חוקי הבריאות, אז כבר זה נוגע לגוף שלי, הגוף שלי יהיה יותר בריא. כן, זה משפיע עליי בצורה עצמית. וחוקי התורה, מסביר המהר"ל, המצוות של התורה והאיסורים של התורה, זה עוד יותר. זה הטבע שלה. כשאדם הוא נשמר מגניבה, כן, דיברנו על זה. למה אדם הוא לא גונב? לא כי, מה, אם כולם יגנבו אז אי אפשר לחיות בך, או זה לא מוסרי, זה לא יפה, אל תגנוב כי אתה לא רוצה שיגנבו לך. זה לא הסיבות שלא גונב. לא גונבים, כי מי שגונב, הוא מרמה את עצמו, הוא משקר את הטבע שלו. הוא לא הוא. כן? כמו אדם שהתנהג בצורה פראית, זה יגיד, אתה מתנהג כמו בעל חיים, כמו פרא אדם, מתנהג כמו חיה. כן? כי הוא איבד את הצלם אלוקים שלו, את האנושות שלו. כן? כשאדם לא גונב, הוא מגלה את האלוקיות שבו, את האנושיות שבו. ככה גם כל המצוות. כל המצוות האלה זה הטבע שלנו. כשאנחנו שומרים, מקיימים את המצוות, נשמרים מייסורים, אנחנו בעצם חיים על פי הטבע הנשמתי שלנו. כמו שאדם הוא נזהר בתזונה, הוא חי על פי טבע הגוף שלו, הוא שומר, זה משמר את הגוף שלו. כן? הוא לא רק עושה מה שהרופא אמר, או מה שהתזונאית אמרה. הוא קודם כל חי את עצמו, הגופנית, בצורה הכי טבעית ואמיתית. אותו הדבר, מצוות התורה. מצוות התורה הם חרוטים על ליבנו. וזה שהמצוות של הקדוש ברוך הוא חרוטים על ליבנו, זה אומר משהו עלינו. איזה סוג של בריאה אנחנו. הקוף הוא לא מצווה במצוות, נכון? קוף יכול לעשות מצוות? מודאי שהוא יכול, אפשר לאמן קוף, להניח תפילין, אפשר קוף שיפריש חלה, קוף יכול לעשות הרבה מצוות. זה מצווה? אם קוף מניח תפילין זו מצווה? בטוח? בטוח. אם גוי מניח תפילין זו מצווה? נכון. למה זה לא מצווה? מה? הוא מתכוון ומברך. למה זה לא מצווה? מה?
זה לא
חרוט הרוח. נכון. זה לא הטבע שלו. הוא עושה מעשה סתמי. זה לא... אם גוי כותב תפילין, זה לא תפילין. זה לא תפילין, לא צריך לגנוז אותם. זה לא תפילין. עם קלף, עם דיו קשר, עם כוונות, זה לא תפילין. מה עושה את זה תפילין? מה עושה הנחת תפילין? מה עושה שהחלה הזאת היא הפרשת חלה? אם גוי מפריש חלה, הוא פרשה חלה, לא, זה יישא טבל, צריך להפריש שוב פעם. כן? כי מה שעושה את הערך של המעשים האלה, זה שהם, זה הטבע שלו. גוי ששמר שבת, חייב מיטה, לא מיטה בידי אדם. כן? הוא לא שייך לשבת. הוא לא שייך לשבת. הוא לא שייך ליום כיפור, הוא לא שייך לתפילין, הוא לא שייך לכל המצוות. גוי שיושב בסוכה, כי אין מצווה, גוי שבנה סוכה, טוב, זה אולי ישר שגוי יבנה את הסוכה, כי זה רק הכשר מצווה. אבל מה שאני בא לומר, שמעשי המצוות הם לא עומדות, הם לא עומדים בפני עצמם. זה בגלל שהעושה הוא אדם מישראל. אדם מישראל, כל המצוות האלה הם הטבע שלו. אז שהוא עושה את המצוות האלה, הוא פועל את הפעולות הראויות לו, המתאימות לו, המגלות אותו, המעצימות את את הצלם אלוקים שבו, את הקדושה שבו, את הטהרה שבו, את היושר שבו, כן? ולכן, גויים, אבל כן יש מצוות. יש להם שבע מצוות. ולישראל יש תרי"ג מצוות. אז לא היה עדיף שבע לכולם? לא. כי המצוות, אמרנו, המצוות זה לא רשימה של מעשים שהם חיצוניים לנו, אלא הם מתאימים לנפש שלנו, לנשמה שלנו, וכשאנחנו עושים את המצוות האלה, הנפש שלנו יוצאת אל הפועל, כמו שראינו בפרק הקודם, על המשל הזה שאדם הוא בעצם בתוך בור. והמצוות זה חבל שמוציאים אותו מהבור. כשאדם עושה את המצוות, הוא בעצם מוציא מהבור את כל האישיות שלו, את כל הגודל שלו, את כל הפנימיות שלו, את הנשמה שלו. לכן אומר המהר"ל, ככל שיש הרבה 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 מצוות, הריבוי הזה הוא לא רק כמות, הוא ריבוי איכותי. מה זה עם ישראל? מה זה נשמתם של עם ישראל? מה זה מעלתם של עם ישראל? תראו, מאות 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 מצוות. כן? יש פה נשמה משוכללת מאוד, מורכבת מאוד, לעומת אומות העולם, שיש להם שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח זה משהו, זה מדרגה רוחנית. זה שייך לצלם אלוקים שיש גם אצל אומות העולם, אבל צלם אלוקים במדרגה אחרת, שהיא מתבטאת בשבע מצוות. ואם יעשו מצוות נוספות, אין לזה שום משמעות. אז הכמות הזאת, אומר המהר"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לא לזכות אותם בחשבונאות, בכמותיות, באיך יהיה יותר קל, ותעשה מצווה אחת, או תעשה חצי, או תעשה יותר, וככה תיכנס לכרטיס כניסה לעולם הבא. המהר"ל אומר, מה שרבי חנינא אומר, שרצה לזכות, לא מדובר על חשבון כמותי. רצה לזכות את ישראל, והרבה להם מצוות, הכוונה נתן להם נשמה עשירה, שהיא באה לידי ביטוי במאות מאות מאות פעולות אלוקיות. כן? שהיא מגלה את עצמה בהמון המון 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 פעולות. כלומר, זה שכשאנחנו מניחים תפילין, זה תפילין, שאנחנו פרישים חלה, זה חלה, שאנחנו שומרים שבת, זה שבת, כל פעולה שאנחנו עושים, יש לה משמעות, זה אומר שהנפש שלנו היא שם, היא במדרגה הזאת. כן? שאנחנו נברא, ודאי הרבה יותר משוכלל מהקוף, שאין לו מצוות בכלל, אבל גם מכל שאר אומות העולם. זה בריאה הרבה יותר משוכללת מבחינה נפשית, נשמתית. כן? העולם הפנימי שלנו עשיר, מאוד מאוד מאוד. מצד זה המהר"ל היה מוכן שיהיו אלפי מצוות. כי ככל שיש יותר מצוות, זה מעיד על גודל הנשמה שיש בכל אדם בישראל. כן? עוד לפני החשבון המעשי, קיימנו, לא קיימנו, זה ודאי, צריך להשתדל לקיים. צריך להיות ריבו חי, ריבו זכאי, זה ודאי. אבל עצם זה שאדם ישראל הוא מצווה בכל המצוות, כן? זה כבר מדרגה. איפה חז"ל לומדים את זה? יש גמרא שאומרת, כל גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. גדול יותר בעל מדרגה. מי שמצווה לעשות את המצוות ועושה אותה, הוא גדול יותר במעלתו ממי שאינו מצווה ובכל זאת עושה את המצוות. זה גם לא לפי השכל, אומר המהר"ל. למה? אם מישהו מצווה לעשות את המצוות, הוא פשוט עושה את זה, הוא מצווה, הוא חייב. אבל מי שלא חייב לעשות את המצוות, בכל זאת רוצה לעשות את המצוות, נו, הוא בא באופן וולנטרי, הוא מתנדב לזה מרצונו הטוב. זה לא מדרגה עליונה יותר? כן, בצד הרצון שלו, באמת, יש פה רצון יותר עליון. אז זה שמצווה ועושה, אולי מה הוא עושה? כי הוא מצווה. לפעמים, לא עם הרבה חשק. זה שלא מצווה, ובכל זאת הוא עושה את זה, זה ממש מדרגה. חז"ל אומרים, אבל לא ככה, נכון להסתכל על זה. גדול המצווה ועושה. מישהו מצווה ועושה מצוות, הוא גדול יותר. למה? כי זה שאדם מישראל הוא מצווה במצוות, זה אומר שהמצוות הם הוא. הוא וזה המצוות, זה דבר אחד. שהשם מצווה אותנו, אתה תעשה ככה, אתה תעשי ככה, אומר, זה טבע נפשכם. תפעלו על פי טבע נפשכם. שהוא מצווה אותנו במצוות, הוא מטביע את ההתאמה שלנו למצוות. תמיד אומרים את זה, שמישהו נהיה בת מצווה או בר מצווה. מה קורה? שעשו מצוות, כל הזמן עשו מצוות. ילד בן 11, ילדה בת 11, עושה מצוות. היא עוד לא חייבת מהתורה. היא עושה מצוות, איזה יופי וזה. ברגע שנהיית בת מצווה, הוא הבחור נהיה בר מצווה, המצוות האלה הן כבר בגובה אחר לחלוטין. הוא מצווה. מה הכוונה הוא מצווה? השם מעוניין במצוות שלו. השם כביכול רוצה במצוות. אני רוצה שאתה תעשה את זה. זה רצון אלוקי עצום יותר. גדול יותר. למה? כי עכשיו שאתה או את גדולים, המצוות האלה זה אתה, עוד יותר. כן? קדן שעושה מצווה, יש לזה שכר. אבל גדול שעושה מצווה, זה הרבה יותר משמעותי. כן? אז הריבוי של המצוות, זה אומר שני דברים. זה אומר שהקדוש ברוך הוא מטביע בנו עושר גדול מאוד, וחפץ, עכשיו חפץ למען צדקו, כן? הוא חפץ שאנחנו נעשה את המצוות. זה רצון אלוקי שאנחנו נקיים את המצוות. אז אומר המהר"ל, לפי זה הריבוי פה הוא זכות גדולה מאוד. כי הריבוי הכמותי מורה על שייכות איכותית, עצמית, לאושר גדול מאוד של מעשים שהשם חפץ בהם. תשאלו שאלות. זה לא חובה, אבל אם יש שאלות. כן. הרמב"ם אמר מספיק מצווה אחת. שצריך לפחות חצי. אז הוא אומר, קודם כל הוא נשאר בקושייה לרמב"ם. הוא לא יכול להיות שמספיקה מצווה אחת, אלא צריך שיהיה רובו זכאי. כן? 51%. הרמב"ם נשאר חולק על הרמב"ם, והוא אומר, מבחינה כמותית ודאי צריך יותר מחצי. טוב, אז הוא עדיין חוזר לקושייה הראשונה של הפרק, אז עדיין ריבוי המצוות, זה קשה, כי אם יש 613 מצוות, אתה צריך להגיע לפחות למחציתם פלוס, כדי להיות זכאי, זה מאות מצוות. אז אומר המהר"ל, כן, בוא נשתחרר מהמספרים, מהכמות. הרבה, קצת, 1, 300, בוא נשתחרר מהכמות, נתחיל להבין מה אומר מהותית שהשם מצווה אותנו בהרבה מצוות.
הסיפור של המהות, המהות של הפורים, זה לא שהוא אמר שהמהות זה כדי, כאילו, לראות המהות של המצווה,
נכון. ככה המהר"ל אומר מזה, שאי אפשר ללמוד מזה שמספיקה מצווה אחת, אלא שמצווה אחת כזאת מיוחדת היא בעצם הייתה, לימדה את רבי יוסי שבעצם את כל המצוות רבי חנינא עשה כמו שצריך. בסדר? עוד שאלות, כן.
יש הרבה מצוות כאלה, כי בעצם יש הרבה הופעות, כאילו, אז רוצים,
זה כמו בעולם הטבע. יש בריאות מאוד מאוד לא משוכללות, כן? יש, נכון, עם מרכז חיים אחד, איך זה בג'וקים, לא למדתם על זה? בג'וקים, בחיפושיות, הם מאוד לא, איזה ייצור מאוד לא מפותח. עכבר הוא יותר מפותח. עכבר, יש כאילו, ממש כאילו, מדרגות של בעלי חיים משוכללים יותר. הקוף הוא הבעל חיים המשוכללים ביותר. הקופים והדולפינים. מצד התפיסה, האינטליגנציה, התקשורת, כל מיני דברים. אילתור, כאילו יש להם כל מיני יכולות איזה. אז גם להבדיל, בתוך בני אדם, ככל שהאדם מצווה ביותר מצוות, זה אומר שיש פה איזשהו חיים הרבה יותר משוכללים, הרבה יותר עליונים. זה בולט בין האומות העולם שיש להם 7 מצוות, זה אומר שיש להם עולם רוחני, כן? שהוא מתבסס ב7 מצוות. אם הם יעברו על 7 מצוות האלה, אז הם לא יחיו את הרוחניות שלהם, את מה שיש להם. בישראל זה פי מיליון מזה, 613. זה הכל מורה על הגובה הרוחני של ישראל, על השייכות לכל כך הרבה פעולות אלוקיות ורצונות אלוקיים. אז גם אם אני, זה גם מביא לנו במישור המעשי, אני צריך זכאי, חייב, זכאי, חייב, באמת זה ספק שקול. הרבה, זה יכול להביא הרבה זכויות, אבל זה גם יכול להביא לי הרבה אבונות, אז שקול. מה שמכריע את הספק, זה היתרון המהותי של ריבוי המצוות. שיש לנו מדרגה רוחנית משוכללת ועשירה. כן. אם אדם לא מקיים את המצוות, אז הוא מפסיד. יש לו עושר גדול מאוד בנפש שלו, והוא לא מוציא אותה לפועל, הוא לא מגלה אותה. לא מגלה. ככל שאדם עושה יותר ויותר מצוות, זה לא רק יש לו יותר שכר. לא, זה אמר, לא רוצה להיכנס לחשבונאות. ככל שאדם עושה יותר מצוות, הוא חי. מדרגת חיים הרבה יותר עליונה. כן? וחי בהם, כך כתוב בתורה. תורה זה חיים. כשאדם עושה את המצוות, משמר מהאיסורים, הוא חי את הטבע שלו. הוא חי את הטבע שלו, זה יותר ויותר. כן? כן. נכון. במישור המעשי הפרקטי, יותר עבירות, יותר מצוות, לא, ספק, זה מה שנקרא חבל דק. אז מה עדיף? פחות מצוות, עדיף יותר מצוות. באופן מספרי, באמת, קושיה, ספק, לא ברור מה עדיף. פחות מצוות יהיה פחות שכר. יותר מצוות, כמו בבורסה, אתה משקיע יותר, אולי תרוויח יותר, תשקיע פחות, תרוויח פחות. ספק שקול. ואמר, אני אומר, כן, אבל עצם זה שאנחנו מצווים בכל כך הרבה מצוות, זה כבר שווה לנו הכל. עד כדי כך שחזל אמרו מסכת סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל? כתוב. שלוש דעות בגמרא, מה זה כל ישראל? מאימתי יש לאדם ישראל חלק בעולם הבא? משאמר שתי מילים. איזה גיל זה? מה? שנה וחצי? שנתיים? מתי אומרים מילה ראשונה? אני לא זוכר. מה? זה, מילה אחת, יש לו, לא מילה של מצווה. זה אומר שהוא כבר, הוא כבר חי. כן? הוא, זה, יש לו חלק לעולם הבא. דעה השנייה, לא, מרגע שהוא נולד, יש לו חלק לעולם הבא. הוא עוד לא עשה כלום. כן, אבל כל המצוות הן מוטבעות בו. יש לו שייכות לעולם הבא. דעה השלישית, אפילו עובר במימו, יש לו חלק לעולם הבא. משמע שאם חס ושלום העובר הזה נופל, יש לו חלק לעולם הבא. שלוש דעות בגמרא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. למה יש להם חלק לעולם הבא? הם לא עשו מצוות עדיין. ודאי שצריך לעשות את המצוות. אבל עצם זה שהם הופיעו בעולם הזה, אפילו עוד לא נולדו, והם אדם מישראל, המצוות הם שייכים לכל העולם הבא. הם שייכים לכל המצוות האלה. כן? גם היום יש לנו המון מצוות, בלי מקדש, בלי מלכות, בלי כהונה. המון מצוות שאנחנו לא מקיימים. אבל עדיין בנפש שלנו שייכים לכל המצוות. גם קטנים הם חייבים בפחות מצוות, נשים פחות מצוות מגברים. אבל כל אדם מישראל הוא קשור לכל המצוות. כך שאם אישה תקיים מצווה שהיא לא מחויבת בה, היא מברכת אשר שם מצווה וציוונו. אם נשים היו מניחות תפילין, היו דברים כאלה, כן? לא נשות הכותל, כאילו, היו נשים צדקניות שהן מניחות תפילין. אולי הן גם צדקניות, אני לא מכיר אותן. אבל... כן, כי כל אחד מזה, כל התורה היא חקוקה אצלנו. בסדר? אתם לא מכירים, אתם מכירים את הגמרא במסכת נידה, למה דומה, נסיים בזה, למה דומה העובר במי אמו. כן, מכירים את זה? שנר דלוק לו על ראשו, רואה מסוף העולם ועד סופו, הוא ממלך מלמדו את כל התורה כולה. זה על הבנים? לא כתוב שזה על הבנים, וגם על הבנות. כל התורה וכל המצוות, כל דברי חיים, הכל. ומה זה הוא מלמד אותו? כן? הוא מטביע את זה בנפש שלו. אחרי זה שתינוק, הוא בא או מיבד, להיוולד, אז בא המלאך סותרו על פיו ומשכח את התורה. משכח בהכרה, אבל בנפש, בעצם של המהות שלנו, הכל שם. כשאני מתחיל ללמוד תורה, אני מתחיל לקיים מצוות, בתור קטן, אחרי זה מעל גיל 12, 13, הם מתחילים לגלות את כל מה שתמון שם. זה אומר המהר"ל, ריבוי המצוות, הוא לא חושב על הכמותיות, על הספקות, על הכדאי, או כדי לא כדאי, אלא הוא מסתכל על המהות של הנשמה של עם ישראל. הוא אומר, ודאי שזו זכות גדולה מאוד של עם ישראל, יש המון מצוות. כי זה אומר שיש להם נשמה עשירה. בסדר? יש עוד שאלה, כן. נכון. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו בחירה. אם אנחנו נפעל בצורה אינסטינקטיבית. זאת אומרת, אם תבוא בנו, צריך לעשות אינסטינקט. זה טבעי לנו. שום צער האגע, ככל שזה יותר קשה, זה יותר צער, וגם כשאדם מתמסר לתורה, מתמסר למצוות, מתמסר להיזהר בחוקים וכללים, נכון, לשמור שמירת הלשון, זה קשה, חבל על הזמן. מי שמתרגל בזה, ההפך, יהיה לו כבר קשה לדבר בשום דבר. אותו דבר, מישהו קשה לשמור שבת, שואל, לא יכול בלי הסיגריה, כל השבת, זה הכי קשה, הכי קשה, אחרי כמה זמן, הוא כבר לא חושב איזה... שמתמסרים למצוות, שמתאמצים על זה, זה נהיה יותר קל. לא רואים אנשים שכל החיים ממש סובלים מקיום כל המצוות. בסדר? ברוכות תהיו, שבוע טוב.